שלום וברוכים הבאים לתוכנית 87 של ספק סביר.
שלום ירון.
שלום ברק וליאורה.
שלום ליאורה.
שלום ליאורה, שלום ברק, שלום ירון.
שלום שני.
שלום שני.
היי.
היום השלישי לדצמבר 2011, זאת התוכנית הראשונה שאנחנו מקליטים בדצמבר.
מה? לא הקלטנו בדצמבר של שנה שעברה?
בדצמבר השנה.
זאת התוכנית הראשונה שאנחנו מקליטים בשלישי לדצמבר השנה.
זאת התוכנית הראשונה שאנחנו מקליטים ממש עכשיו. עוד לא הקלטנו ממש עכשיו.
ברגע זה.
טוב, it's gone. שלום.
אז בוא נתחיל. אחד הדברים העיקרים שעובדים עליהם במכניקת הקוונטים זה לנסות לשבור את המחסום הזה בין העולם המאוד קטן שבו לרוב התופעות האלה קורות לבין העולם הגדול המקרוסקופי שלנו, ולהביא את התופעות המוזרות והלא אינטואיטיביות מהעולם הקטן לעולם הגדול, להראות שהן גם יכולות לקרות בעולם הגדול. שנה שעברה במרץ אנחנו סקרנו את הניסוי הראשון שהראה על עצם מקרוסקופי, כלומר שאפשר פשוט לראות תחת מיקרוסקופ רגיל, שנכנס לאיזשהו מצב קוונטי.
איזה עצם זה היה?
מפרט כזה קטן מתכת שהוא נכנס לסופר פוזיציה של רטיטות.
אוקיי.
הבעיה בניסויים האלה זה שהם או על ניסויים או על עצמים מאוד 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 קטנים, הם אולי לא קוונטים אבל הם עדיין מאוד מאוד קטנים, ומעבר לזה צריך לקרר בצורה קיצונית את המערכת כדי שהאפקטים האלה יבואו לידי ביטוי. ועכשיו ניסוי חדש, עכשיו חוקרים אוקספורד, הם הדגימו תופעה קוונטית, שזירה קוונטית, בין שני יהלומים שהם היו יחסית גדולים, הם יהלומים של 3 מילימטר כל אחד, ואפשר אפילו לראות אותם בלי מיקרוסקופ, אתה יכול לראות אותם פשוט.
וואו.
כן, הם עשו ניסוי די מגניב, ולא רק זה, הסטאפ שלהם גם לא היה צריך להיות מקורר בצורה קיצונית, למעשה הוא היה בטמפרטורת החדר. מה שהם עשו זה פשוט במקום לצפות בתופעה בסטאפ מאוד מאוד קר, אבל על ידי זה לגרום לתופעה להימשך הרבה מאוד זמן, הם שמרו על טמפרטורת החדר, והם שילמו על זה בזה שהתופעה הייתה מאוד מאוד קצרה, היא מהר מאוד התפוגגה. הם מדברים, הניסוי כולו הוא היה 7,000 פמטו שניות, שזה 10 בחזקת מינוס 13.
איזה אפקט קוונטי מדובר?
אז בוא ואני אספר לך על בדיוק מה האפקט שהיה. ככה, הם לקחו את שני היהלומים האלה, הם שמו אותם על השולחן מעבדה במרחק 15 סנטימטר אחד מהשני, והם לקחו לייזר מאוד מאוד מהיר שיודע להוציא פרצים של פוטון אחד, כלומר לשלוח חלקיק אחד של אור. הפוטון הזה עובר דרך מפצל קרן, יש מכשיר כזה, שבהסתברות של 50% מפנה אותו פעם אחת ליהלום א' ופעם אחת ליהלום ב', ולא מודדים לאיזה יהלום הוא עבר, פשוט מופנה. מבחינת מכניקת הקוונטים זה אומר שכשאתה יורה פוטון הוא נכנס למצב המתמטי שמתואר כסופר פוזיציה. בשפה היומיומית לפעמים אומרים שהוא לכאורה עובר דרך שניהם, זה לא באמת, זה איזשהו מצב מתמטי שקוראים לו סופר פוזיציה. הפוטון הזה כשהוא עובר דרך יהלום הוא יכול לאבד חלק מהאנרגיה שלו כשהוא פוגע ביהלום, והוא גורם ליהלום לרטוט, וככה זה קורה. ומיד אחרי הפוטון הראשון שהם ירו, הם יורים עוד פוטון שהוא אמור לעבור דרך היהלום ולאסוף את האנרגיה שהפוטון הקודם השאיר.
Alrighty, at this point I'm checking out. אתה יכול להמשיך.
אוקיי, הרעיון זה שהפוטון הראשון גורם לתנועה כלשהי ביהלום. הפוטון השני משתמש בתנועה הזאת והוא מקבל יותר אנרגיה ממנה. ואז אתה מודד את הפוטון השני ואתה בודק אם הוא הגיע עם יותר אנרגיה, וככה אתה יודע אם היהלום רטט או לא. אוקיי? אז הם עשו את ההפצצות האלה, וכעיקרון מה שהיינו מצפים זה שרק בחצי מהפעמים אתה תמצא שהיהלום באמת רטט, כי הפוטון המקורי הוא או עבר דרך יהלום א' או דרך יהלום ב', את הפוטון השני אתה נניח תמיד שולח ליהלום א', אוקיי? ורק ב-50% מהזמן זה באמת היהלום שרטט.
זה מה שאתה היית מצפה, אני הייתי מצפה שהוא ירטוט כל הזמן.
אכן, וזה באמת מה שקורה.
אתה רואה? אני לא צריך את quantum mechanics, I know all this shit in advance. למה אף אחד לא שואל אותי אף פעם? כבר דיברנו על זה. פוטון פוגע במשהו נורא זהיר, הוא מזיז אותו, זה הכל.
אז א', זה לא כל כך זהיר, זה 3 מילימטר.
זה 3 מילימטר, כמה.
וב', זה המצב המאוד מעניין של, כלומר, אתה יכול לעשות את הבדיקות תמיד על יהלום א' או תמיד על יהלום ב', ואתה תגלה שהיהלום שאתה בודק רוטט ב-100% של הזמן. למרות שהבדיקה שלך היא לכאורה מנותקת מהניסוי הקודם.
האם למשל עשו, העמידו את שני, אני הייתי עושה למשל, הייתי מעמידה את שני היהלומים האלה, ויודעת בוודאות שכל הזמן פוגעים רק ביהלום אחד, ואז בודקת האם היהלום השני רוטט גם. כי אולי הרטיטות שלו מושפעות, זאת אומרת ששמו אותם במרחק קצר, לא יודעת, אולי חלק מהאנרגיה מצליחה להגיע אליו.
מה שאת אומרת זה מאוד מאוד נכון, כי בסופו של דבר הם בתוך אותו שולחן, נגיד את זה ככה, הם באמת עשו את הניסוי הזה, והם ראו שאז אין את הרטיטות המאוד ספציפית האלה ביהלום השני. כלומר, ברגע שאתה יודע, שאתה מסתכל על הפוטון ואתה אומר, הנה, זה היהלום שהוא נכנס אליו, בוא אני אבדוק את היהלום השני, היהלום השני אף פעם לא רוטט.
אבל בזמן שאתה בודק, אתה עשוי לגרום לרטיטה.
לא, כי הבדיקה היא מהסוג הזה, הבדיקה היא, שוב, זה לא רטיטה במובן של מהעולם שאנו אנחנו רגילים לחשוב על משהו זז או לא, זה משהו מאוד מאוד ספציפי, בתדר מאוד מאוד ספציפי, שיכול להיגרם רק מהפוטונים מהסוג הזה, זה תופעה מאוד מאוד מוגדרת היטב וייחודית. ושוב, מה שהם ראו זה שתמיד ב-100% הדבר שאם אתה לא בדקת איפה הפוטון הראשון פגע, אז הפוטון השני תמיד הראה שהייתה רטיטה. ההסקה שהם עושים מזה, האינטרפרטציה שהם אומרים זה, שני היהלומים האלה, בגלל שהם היו חלק ממערכת שהיא הייתה במצב המתמטי שאנחנו קוראים לו סופרפוזיציה, אז נוצרה שזירה ביניהם, ומה שאתה מבצע על אחד מהם, בפועל גורם לשניהם לרטוט באותו האופן.
ובדיוק המשפט הזה שאמרת עכשיו, מה שאתה מבצע על אחד מהם יגרום לשניהם לרטוט באותו אופן, אז למה כשאני מבצע את זה רק על אחד מהם זה לא קורה? אני לא מבינה.
כי אם את יודעת על מי מהם ביצעת את זה, את בוודאות יודעת אני ביצעתי את זה רק על יהלום א', המערכת לא נמצאת במצב המתמטי שמכניקת הקוונטים קוראת לו סופרפוזיציה, ו... לא, זה, מה, זה לא שאני מבין את זה, זה פשוט... כן, כן, אז אני אומר, זה לא שאני מבין את זה יותר טוב, הנקודה... בוא נגיד זה ככה, זה ניסוי ששוב פעם מראה תוצאה מתמטית מאוד לא אינטואיטיבית, ומצליח לשכפל אותה בעולם האמיתי. והוא אומר, אוקיי, התופעה שאנחנו רואים בעולם האמיתי היא באמת הדבר המאוד לא צפוי שאנחנו מקבלים כשאנחנו עושים את המתמטיקה. זה עוד הוכחה מאוד יפה למכניקת הקוונטים, וזאת הוכחה על עצמים יחסית גדולים בחדר בטמפרטורה רגילה, שזה משהו שאנחנו מאוד לא רגילים לראות. כן, אמרת שיש לך עוד זה.
כן, יש לי על פסיכולוגיה.
That's nice.
It is nice. It is nice. מאמר שפורסם ב-Experimental Psychology.
נשמע לי מפוקפק.
אז יש תופעה מוכרת שנקראת Location Updating Effect. זה קורה כשאתה עובר מחדר לחדר והזיכרון שלך נדפק. קראת את זה? Fucking awesome. אז יש את התופעה הזאת שבה אם למשל אני עכשיו אנחנו נמצאים בחדר הזה, אני אומר לך לזכור כמה תספרי כמה תפוחים יש על הצלחת, אז אני שולח אותך לחדר אחר, ואז אני שואל אותך כמה תפוחים היו, להבדיל אם הייתי שולח אותך את אותו מרחק באותו חדר, פה שולח את אותו מרחק שהייתי שולח אותך לחדר אחר, היה לך יותר קשה לזכור כמה תפוחים. שעשוי להתפרש מהתופעה הזאת שמפעם פעם שאנחנו נתקלים בה בתור בני אדם, כנראה יותר שכל שאנחנו מסתכנים, שאנחנו נכנסים לחדר ואנחנו אין לנו מושג למה נכנסנו לשם.
נכון. Okay.
אז יש פה איזושהי פגיעה בזיכרון. אז מה שתיארתי לך עכשיו, בעצם זה ניסוי שנעשה, עשו אותו כמה פעמים, שבו באמת מכניסים אנשים לחדר, נותנים להם כמה צורות, כמה צורות וצבעים, הם אומרים להם לזכור את זה, ואז שולחים קבוצה למקום אחר בחדר, ושולחים קבוצה אחרת לחדר אחר, שהמרחק הוא זהה משכוח שולחן, ואז שואלים אותם, מבקשים אותם להעלות את הזיכרון. ובאופן קבוע ראו שגם עשו את זה גם בסביבה וירטואלית, וניסו את זה גם במרחקים שונים מהמסך, לבדוק את העניין של immersion, ניסו לבדוק את כמה, אם זה חשוב כמה אתה שקור בתוך הנושא, אז בדקו את זה בסביבות וירטואלית, מרחקים שונים מהמסך, וגם בסביבות אמיתיות, והתופעה חזרה על עצמה. עכשיו, יש תפיסה שנקראת encoding principle, שבעצם אומר, שמתייחס לזיכרון ואומרת שאתה צריך לעלות מידע מסוים, יותר קל לך לעשות את זה במקום שבו צברת את המידע. זאת אומרת, במקרה של החדר, חדר אחד צריך להיות יותר טוב מהחדר השני.
אני חושבת שאם אני אהיה בבית אמי, בבית שבו גדלתי, ועכשיו אני אנסה להעלות זיכרון מסוים, מאשר אם אני אשב אצלי בבית, ואנסה להעלות את אותו זיכרון, בבית אמי, יהיה לי יותר קל לזכור אותו, יותר פרטים מאשר אם אני אצלי בבית.
בדיוק, זה ה-encoding principle. זה תפיסה אחת שקיימת, כשהניסוי הזה, אחרי שהוא ביסס את זה שהנושא של השקיעות הוא לא רלוונטי, וזה עובד גם בסביבה וירטואלית, גם בסביבה אמיתית, עשה ניסוי שלישי, שבו במקום ללכת לחדרים אחרים, לקח קבוצה, נתן להם אותו רעיון. אתה בחדר הזה, יש בשולחן הזה, יש כמה צורות, עכשיו אני שולח אותך לצד אחר בחדר, ואני שואל אותך, מבקש אותך להיזכר בנושא הזה, ולהבדיל מהקבוצה שהולכת עכשיו לחדר אחר, היא הולכת, בזמן שהיא הולכת, אומרים לה, תחזרי, היא חוזרת לחדר המקורי, ואז היא צריכה לעלות הזיכרון. שההבדל פה הוא, שיש לך, משתמשים באותו חדר, זאת אומרת, זה שזה חדר שונה, לא היה צריך שנות, אלא זה שיצאת ונכנס מהחדר. זאת אומרת, המעבר עצמו הוא הגורם משפיע, ואכן, זה מה שמצאו. זה שהיה אותו חדר לא שינה שום דבר, עדיין זיכרון ירד בפי פחות, בפי 2-3, משהו די משמעותי.
זאת אומרת שאם יצאתי, עברתי את אותו מרחק, הגעתי לאותה קבוצה לדוגמה, אבל גם בדרך יצאתי ונכנסתי מהחדר, הזיכרון שלי יהיה פחות טוב, מאשר אם הם נגיד עשו איזשהו עיקוף והגיעו לנקודה הזאת.
הלכת אותו זמן, אותו מרחק, כל מה שעשית על זה שהיה, זה שיצאת ונכנס מהחדר.
ואז הזיכרון שלי פחות טוב.
כן, שזה פוסל את הרעיון שזה זה, זה מפריע ל-encoding principle. זה לא, לא, ה-encoding principle לא בפעולה פה, זה לא בגלל ההפרש הזה לא נוצר, בגלל שהם היו בחדרים שונים מאשר החדרים שבהם היו שהם למדו את האינפורמציה. רעיון נוסף שהיה זה שזה visual spatial effect, שפשוט אומר, בגלל ששינית את הסביבה ואת רואה דברים חדשים בזה שאת הולכת ועוזבת את החדר והולכת לחדר אחר, יש לך עוד אינפורמציה ואת עוד לא השלמת את המשימה, אז הזיכרון יש לו יותר אינפורמציה שאתה תעסק איתו, ולכן הערך שלו יורד, או יכולת זכרות יורדת. אז זה דבר נוסף שגם במחקר הזה גם כן זה נפסל, בגלל שמחקר אחר של אותו אדם הוא עשה את אותם ניסויים רק עם מילים, לזכור מילים, ואז האינפורמציה כביכול, האינפורמציה הויזואלית לא אמורה להפריע. השינוי אינפורמציה ויזואלית. אז מה נשאר? לפי מה שהדוקטור אומר, אנחנו בשביל לקטלג את העולם, בשביל לעבוד איתו בצורה טובה, אנחנו צריכים לחלק אותו. וכשאנחנו עוברים ונכנסים בחדרים, אנחנו מתחילים סט חדש של זיכרונות. אנחנו לא, זה לא מה שאנחנו מוחקים את הזיכרונות הקדומים, אלא אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו עברתי איזשהו גבול, ויש פה פעולות חדשה. ואז הזיכרונות שאני יוצר עכשיו הם שייכים לחדר הזה במובן מסוים. ואז כשאני בתוך החדר הזה ואני רוצה להיזכר במשהו, המוח שלי נאבק בין להיזכר בין הזיכרונות שקיימתי בחדר הזה לבין הזיכרונות שקיימתי בחדר ההוא, והמאבק הזה יוצר את הירידה בזיכרון.
מה שעניין אותי בגלל שמדובר בסך הכל בפרקי זמן קצרים, לא נתנו להם שעות בין הזה, יכול להיות גם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, יכול להיות שאני אומר עכשיו שטויות, יש לנו הרי זיכרון ראשי וזיכרון עבודה, קצר טווח, ויכול להיות שהתופעה הזאת היא בעיקר חזקה בזיכרון עבודה, שזה הגיוני, כי זה כמו קש במערכות מחשב, נניח זיכרון גישה מהירה, שאותו באמת יש היגיון לנקות בכל פעם שאתה עובר סביבה. אז יכול להיות שבגלל שזה עסק בזמנים גם כל כך קצרים, התופעה הייתה כל כך קיצונית, כי זה היה בזיכרון העבודה. אני לא יודע אם זה נכון או לא. יכול להיות שזיכרון העבודה זה לזמנים אפילו יותר קצרים ממה שאני חושב, שנגמר תוך שניות, אני לא יודע.
יכול להיות שזה עובר בטווח הזה, אני חושב שזה משהו כמו 20 שניות, משהו כזה. והם לא עשו את זה באולמות ענק, הם עשו את זה במעבדות, במעבר בין מעבדות, אז בהחלט אפשרי. בוא נגיד, המחקר הזה הוא מאוד מעניין ונחמד, כי בסופו של דבר אפשר להגיד שהמעבר בין חדרים גורם לנו לשכוח דברים, שזה מגניב להגיד, ולא להאשים את הסקנה או את החשיש. אבל העבודה במחקר הייתה טובה מאוד, אבל עדיין יש כמובן הרבה גורמים אחרים שאי אפשר לפסול, שאנחנו אולי אפילו עוד לא יודעים להגדיר. זה קצת תמיד ההידרדרות, הרדוקציה שאנחנו עושים בפסיכולוגיה לדברים האלה היא תמיד בעייתית. בין הזיכרון טווח קצר לבין איזה אינפורמציה שעברנו בדרך בזה שעברנו בין חדר לחדר היא רלוונטית ואיזה לא. הוא אומר שהוא למשל כיסה את האופציה בזה שהוא נתן להם לזכור מילים, זה לא משנה, אתה עדיין כאילו אני אומר, כן, לא מומחה, אבל אני משער שזה לא משנה הרבה, כי אתה עדיין מקבל אינפורמציה חדשה בזה שסובבת מהחדר שאתה נמצא בו והתחלת ללכת במסדרון. או שמישהו נתן לך הוראה באמצע, הוא לא פסל לגמרי את האופציות האחרות שהוא העלה בצורה מספקת לטעמי. אבל זה אדיר.
לדעתי זה גם בדיוק סוג הדברים שיהיה לו המון מימון למחקרים, כי הצבא ומקומות עבודה באופן כללי, מקצועים משקיעים מיליונים, מיליונים, מיליארדים, בנסות לייעל תהליכים. אז לדוגמה, אם אתה על גשר פיקוד של ספינה, יש משמעות מאוד גדולה להאם יש צוהר בין איש המודיעין לבין האיש הטקטי, סתם כדוגמה. וזה סופר רלוונטי לדבר הזה. האם ייקח לך עוד 5 שניות לגבש את המשפט שרצית להגיד לאיש הטקטי? אם כן, אולי כדאי לשבור את הצוהר ולעשות את זה פשוט כהמשך של אותו חדר. סתם כדוגמה.
כן, כמובן, אתה יודע, עוד עניין זה שההתייחסות למצב מחדל של האדם פה היא פיקטיבית לחלוטין. גם זה שלקחו אנשים אמיתיים ושמו אותם בעולם אמיתי. אנחנו עם חוויה אישית יכולים להעלות הרבה פעמים שאנחנו לא זוכרים שעברנו בין חדר לחדר, תקועים איזו מחשבה ואנחנו רצים איתה, זה מה שמחזיק אותנו. אם הוא היה עושה עוד ניסוי שאומר לאנשים, עכשיו אני אומר לכם את הדברים האלה, אני אומר לכם את האובייקט, תזכרו את זה ואני רוצה שתמשיכו להריץ את זה בראש.
שכחתי על מה דיברנו.
יפה.
Do I have a treat for you? אלון פרסם בקבוצה שלנו בספק סביר לינק לסרט חדש שיוצא, סרט בשם פרייז, לסגסג, שהוא יצא בתאריך המיסטי ה-11-11-11, והסרט הזה בא לרכב על גל של הצלחה של כל הסרטים כמו זיידגאסט וכל הסרטים אחרים, שהם סרטים שהם לכאורה באים לחשוף את הכנוניה והאמת האחת מאחורי כל בעיות האנושות, לחשוף דרך בתכלס קסומה לחלוטין שבה נוכל לפתור את כל הבעיות שלנו, ולנסות לייסד איזושהי תנועה מסביב לזה שהיא תומכת או בארגון עצמו שהוציא את הסרט, או בהמון ארגוני משנה קיקיונים של המון אנשים שהם עוסקים בתחום הזה, של אנרגיה חופשית ופתרון בעיות אוטופיות ופתרונות קסומים וכו וכו וכו. אז הסרט הזה, פרייב, גם מנסה לרכב על הגל הזה. אפשר אפילו להגיד שאין בו אפילו גרעין של אמת, אנחנו אומרים לפעמים על מיתוסים ועל הוא יש גרעין של אמת, פה אין אפילו גרעין של אמת, הוא פשוט לפעמים בבולשיט סטורם שהוא עושה, אז זה מתחכך באיזשהו משהו שהוא עובדתי ואמיתי, אבל הוא בגדול מטורף לחלוטין. והסרט עובר דרך 3 נקודות מרכזיות. אני ראיתי את כל הסרט, כי עקרון באתר שהם יש רק את הטריילר, צריך לשלם $5 כדי לראות את הסרט, אני ראיתי את הסרט.
מה האורך של הסרט?
הסרט זה 2.5 שעות.
כן. סתובר חירון מקריא בשביל התוכנית.
כן, תשמעו, זה היה ממש קשה, בתכלס. הסרט עובר דרך 3 נקודות מרכזיות. אחד זה אומר, וככה זה גם, ככה הוא מתחיל. הוא מתחיל ישר מעיקרון אוניברסלי שמאפשר מכשירי אנרגיה חופשית שיפתרו את כל בעיות העולם. מזה הוא מתחיל, זאת נקודת הפתיחה. הוא אומר, יש איזושהי תבנית אנרגטית בעולם, אני עוד מעט אדבר על זה, והיא מאפשרת לנו ליצור מכשירי אנרגיה חופשית שישחררו את המין האנושי מכל הכבלים החומריים שהוא נתון בהם. שזה מקור כל הסבל האנושי. עכשיו, מפה עולה השאלה, הוא מעלה את השאלה, אם ככה, אז למה אנחנו כבר לא שם, אם יש את האנרגיה הזאת? בגדול התשובה שלו, because the man is putting us down. כל החלק השני שהסרט מדבר על כל התיאוריות קונספירציה בעולם, אי פעם, זה מאוד הרשים אותי, אם כי ברק עכשיו סיפר לי על אחת שלא נכללת שם, אבל כמעט כל תיאוריות קונספירציה שאי פעם שמעתי והרבה שלא שמעתי עליהם, עוטף אותם ביחד במעין סל נפלא ומבעבע של בולשיט מוחלט, ואומר בגלל זה. וזה מתחבר מאוד יפה למחאה הכלכלית, ומתחבר מאוד יפה להמון דברים.
זה תמיד דבר שעושים תמיד מעולה, תמיד מתחבר לדברים ש... cutting edge הנוכחיים, בין אם זה quantum physics או occupy wall street.
ואז החלק השלישי הוא כמובן, אוקיי, אז איך אפשר לפתור את הדילמה הזאת שהצגנו בשני החלקים הראשונים, ושם זה מאוד גם דברים רוחניים, וגם לתמוך במוסדות האלה של האנרגיה החופשית, לתמוך במדיה חופשית, שבמקרה אשתו של זה שהוציא את הסרט, עומדת בראש תאגיד מדיה חופשית, שיוצא להילחם בכנוניה הגדולה של כל האלה.
מה, זה נשמע כמו קונספירציה, אירון.
כן, זה אפילו אין להם את החוצפה להסתיר את זה, פשוט אתה רואה. And this is my wife, who is the CEO of the free campus media, true campus media, כן, זה נהדר. עכשיו, זה מאוד יפה, כי
הסרט הזה הוא עובר דרך כל כך הרבה דברים מטורפים שאין לו באמת זמן להיכנס לכולם. זה היופי. אתה אמרת קוונטום, אז כמובן שהוא מזכיר את המילה קוונטום, אבל רק לרגע עם איינשטיין כזה ברקע, כי אין לו זמן. הוא רץ, יש לו הרבה מה להספיק.
מה, דיפאק צ'ופרה לא, דיפאק צ'ופרה לא דיבר על קוונטום?
לא, הוא דיבר על הקונספירציה. זה סרט שהוא באמת מדהים, אני בעיקר רוצה לתת את זה כי...
כדי שלא נצטרך לצפות בו בעצבנו.
א', זה...
שעתיים וחצי מהחיים שלנו.
בית הסיבה היא ככה, כל הסרטים האלה, מאז What the Bleep Do We Know וגם דרך זיידגאסט וכו', הם מופקים בצורה מדהימה. אני לא יודע מאיפה הם מוצאים את התקציבים האלה, יש גם אנימציות יפהפיות, גם עריכה נהדרת, ממש רואים שהם עבדו על הדימויים הוויזואליים, מתי הם מגיעים ומתי לא. כסרט הוא נהדר, כסרט שבא להעביר רעיון.
יש היפותזה לגבי זה, לא אני המצאתי אותה, אבל אני נוטה להאמין בה, היא שיש יש prevalence, או יש ייצוג יותר של אנשים שהם suggestible, אנשים שהם רוחניים במקצועות אומנותיים.
ולכן אפשר לגייס הררים של כישרון כדי להפיק את הדברים האלה.
אנחנו מדברים בתנועה הספקנית, אנחנו צריכים לשמוע את זה בסקפטיק גייז, בינינו בין עצמנו, שאין מי יעשה את הסרט עם הספקנים, מי יכתוב את התסריט עם הבן אדם הספקני, מי יצלם, מי... אין לנו...
שני על חריגה סטטיסטית.
כן.
אם כי רק בפודקאסט שלנו יש גם את שני וגם את אביב, אז...
גם אני לצורך העניין.
אז ככה, הסיבה שאני בכלל מעלה את כל זה, זה הסרט בנוי בצורה כל כך מדהימה, והוא שם את הטיעונים שלו בצורה יחסית הדרגתית, שמאוד קל להיגרר בו מהדברים שמדברים אל כל אחד מאיתנו, כמו The Man is Putting Us Down, ובאמת, כאילו, כל המערכת הכלכלית היא בנויה למצליחים, לעומת אנשים בקרקעית וכו', ומאוד קל לחצות את הקו לטירוף המוחלט של התיאוריות קונספירציה, באמת, ביזריות לחלוטין ולזלוג לשם. אז במובן הזה לדעתי א' חשוב לדבר על זה, וב' גם הרבה אנשים באינטרנט הם הכירו בעובדה שזה מאוד מסוכן, גם זה וגם זיידגאסט, וכבר עכשיו יש אתר בשם Debunking Thrive שהוא עובר עובדה אחרי עובדה ומנסה להעלות את זה. כי לפרייב, כמו שאני אמרתי, הסרט הזה הוא לא סתם מנסה לצאת כסרט, הוא מנסה לבנות מסביבו תנועה, רואים את זה ממש באתר שלהם, והייתה להם אפילו את החוצפה לשים טאב פאקט צ'קינג באתר שלהם, אם כאילו תראו איך העובדות שנתנו הן נכונות וכו'.
Oh my god.
כמה צפיות יש, היו?
אני לא יודע.
הסרט לא מצוין שם?
הוא יצא כעיקרון רק לפני 10 ימים, שבועיים, משהו כזה, אני לא יודע. אז ככה, איך הסרט מתחיל? הסרט מתחיל בתור העיקרון האוניברסלי ביקום לאנרגיה חופשית. ופה הוא, כנראה כי הוא רוצה להוציא על זה פטנט או משהו כזה, אני לא יודע, זה לא נתפס לקוונטים או לאיזה משהו כזה, אלא יש צורה, קוראים לה טורוס, זה כמו סופגניה עם חור באמצע כזה, רואים את זה המון בזרימה אלקטרומגנטית, השדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ הוא כזה, יש חור במרכז כדור הארץ, ואז השדה האלקטרומגנטי מקיף אותו כזה. דונאט, ממש דונאט אמריקאי.
Well, that makes sense, היות ושהסיבוב של המולטן קור בתוך החלה של כדור הארץ יוצר את השדה האלקטרומגנטי שמגיע לאטמוספירה ומגן כן. עלינו.
זה תופעה שהיא קיימת בכמה תופעות פיזיולוגיות שהן קשורות לזרימה אלקטרומגנטית באמת, פיזיקליות, סליחה. אבל הוא טוען שזה עיקרון אוניברסלי של צמיחה, סגסוג, איזון וכו'. והחלק הראשון של הסרט הוא בא להראות עד כמה העיקרון הזה אוניברסלי. ואז פשוט הם, כל דבר שנראה פחות או יותר עגול, הם מלבישים עליו את הסופר פוזיציה הזאת של הצורה הזאת, והם אומרים, הנה אתם רואים זאת אותה הצורה, הם אומרים, הנה כשהיות וזאת צורה עם כל מיני מאפיינים גיאומטרים מסוימים בתוכה, אז הם אומרים, כשאתה בונה פירמידה בתוך פירמידה עם 64 פירמידות פנימיות, זה יוצר את הצורה הזאת, כל הדברים שכאלה. שזה פשוט כל משחקים של רובוטריק עם כל מיני קווים כדי להגיע לצורה הזאת.
תן לי לנחש שהם שמו גם דברים שלא קשורים בכלל, כמו נגיד לראות הצורות האלה במקדשים ישנים.
אתה לא יכול שלא לראות אותם במקדשים ישנים ברק. זה לא שהם הלכו וחיפשו, זה פשוט שאי אפשר לא לראות אותם. אז החלק הראשון זה לראות כל מיני תופעות פיזיקליות, ששוב, כל דבר עגול בערך הם הדבישו עליו את הצורה הזאת, שזה באיזשהו מקום זה סוג של שקר מודע, כי הצורה הזאת היא צורה מאוד ספציפית, עם תכונות גיאומטריות מאוד ספציפית. זה לא סתם משהו שנראה עגול, אבל הם אומרים, לא, זו צורה מאוזנת, ולכן בעיגול יש איזון, ולכן זה בעצם אותו הדבר. ובאמת, אפשר, דרך איזושהי וריאציה גיאומטרית, אפשר לקשור בין הצורה הזאת לבין מעגלי החיים. וזה באמת קיים בהרבה תרבויות בעולם. הם הולכים, כמו שאתה אומר, מקדשים במצרים, מקדשים בטורקיה, מקדשים בזה, ובכל מקום הם רואים את הצורה הזאת. עכשיו, א', הצורה שהם רואים, זאת לא הצורה הפיזיקלית המאוד מורכבת הזאת, זה איזה משהו שאם אתה שם הרבה כאלה ביחד ומסתכל עליהם מלמעלה, אז זה נראה כמו צורה כזאת של עיגולים שחותכים אחת השנייה. הנקודה היא שאנחנו יודעים שבהמון מקדשים דתיים ובאופן כללי, במקומות עשירים, עשו פסיפסים גיאומטריים, שיחקו עם צורות גיאומטריות. זה לא מפתיע שצורות סימטריות זה אחד הדברים העיקריים שבחרו לעשות אותו, כי הוא מאוד יפה והוא מאוד נעים לעין, וזה לא מפתיע שבחלק מהמקומות התלבשו על הצורה הזאת שהם מדברים עליה. לא, זה כמו בכל מקום שאתה רואה פירמידה, להגיד, פירמידה, זה אומר, כן, כמו תיאוריית שתי הפירמידות של האסטרולוגיה הקוורטריאלית, אז זה אומר שכל התרבויות בעבר השתמשו בזה.
אבל בוא נגיד, אני מכין את הצורה הזאת מפלסטיק, אז יש לי שם חשמל? מה זה משנה איפה יש את הצורה הזאת?
אז יפה, עכשיו, במובן הזה הסרט הזה הוא, למה אני אומר שאין בו אפילו גרעין של אמת? כי הוא מתעקש לשקר גם במקומות שהוא לא צריך. לדוגמה, הם עירחו שם את נסים הרמיאן, שזה, הוא טוען שהוא פיזיקאי, אין לו שום מכשרה בפיזיקה, הוא עושה כל מיני עבודות שהוא מראה איך, הוא פיינח את משוואות איינשטיין על פירמידות בשבתאי, כל בן אדם שמתראיין שם ונראה פחות או יותר מכובד, כשמחפשים עליו באינטרנט, זה מהאנשים עם התיאוריות הכי מופרכות ולא ברורות בעולם.
אתה אומר, זה נראה כאילו הם התחקו אחרי הציפור והגיעו לקוקוס נסט ישר.
ממש ככה. אז הוא לדוגמה פלט את המשפט המדהים הבא, לדוגמה במקדש במצרים הצורה הזאת צרובה למבנה האטומי של האבן בדרך שאנחנו לא מבינים.
That's wow.
עכשיו, זו צורה שהיא פשוט מסוטטת באבן, כן? אבל לא, זה צרוב לתוך המבנה האטומי. עזוב את העובדה שאם זה צרוב לתוך המבנה האטומי, זה בסקייל שאתה לא יכול לראות או לגלות את זה, אבל
הוא אמר בצורה שלא מבינים.
זאת פשוט דוגמה קטנה, זה חוזר על עצמו הרבה פעמים בסרט, הם משקרים במקומות שהם ממש לא צריכים. המשפט, התצוגה הוויזואלית שהם עשו שם ברקע הייתה עובדת נהדר גם בלי המשפט הזה, אבל דחפו את המשפט הזה, למה לא?
Could it be that the people who made this movie are not very literate in the sciences?
יכול לכן להיות. אז זהו, הם סוקרים את כל התרבויות, והם רואים איך כל התבניות הגיאומטריות והסימטריות האלה מופיעות בכל מקום, ואז עולה השאלה, איך זה שתרבויות בעבר היו כל כך חכמות בנוגע לצורה הפיזיקלית נושאת את כל הדברים האלה?
Ancient astronauts.
בקיצור, התשובה היא חייזרים. חייזרים באו ונתנו את הידע הזה. עכשיו, שימו לב כבר פה לקפיצה הלוגית, איזה ידע עבר של הצורה הסימטרית גיאומטרית הזאת? הוא אומר, העבירו את הידע הזה, ומה שנוצר בראש של הצופה זה הידע הזה של אנרגיה חופשית ואנרגיה... לא, זה סתם צורה על סלע, זה מה שאתה אמרת, מה זה מוליך השן? לא, זאת סתם צורה על סלע. אז הוא אומר, חייזרים באו והם עשו את זה, ואז הם סוקרים תמונות של חייזרים בכל התרבויות עתיקות. כתמים ברקע של תרבויות עתיקות שהם זה, הכל כמובן מוצג כעדות מוחלטת, וכמובן מעגלי תבועה. מעגלי תבועה, למי שלא מכיר, זה תבניות גיאומטריות במעגלי חיטה בעולם. רובם נחשף כהוקסס ואין שום סיבה להניח שהשאר הם לא הוקסס ולא סתם מסרים של חייזרים.
נורא פשוט, שתי אנשים שהתחילו את התופעה, צילמו את עצמם עושים את זה ואחרי זה התוודו. וכמו כן גם שחזרו את הדברים שהכי מורכבים, שאנשים אומרים שלא יוכלו לעשות, שחזרו את כולם.
הנקודה היא כזאת, הוא, כדי לבסס את האמינות שלו, הסרט אומר, אמנם היו כאלה שנעשו על ידי אנשים, ואז ברקע מופיעה תמונה של שדה עלוב כזה עם כתמים בכל מקום, אבל את התבניות הגיאומטריות המדהימות האלה, ואז רואים איזה משהו עם 20 עיגולים שם אחד בתוך השני, אין סיכוי שבני אדם היו יכולים לעשות. גם פה הם משקרים בנקודה שהם לא צריכים, הם כבר נתפסו ששתיים מהתמונות שהם הראו, הם תמונות שידועות שאנשים התוודו עליהן.
Really?
כן.
Oh.
הן מאוד מרשימות, אני יכול להבין למה, הן... תבניות גיאומטריות ממש מרשימות.
אבל אם יש לך בן אדם בסרט אומר there are fakes but then there are real ואז מראה את הפייק בריל, זה פשוט היי ויי.
כן, לחלוטין. אז יש את כל הנושא הזה, ואז מביאים אנשים שנפגשו עם חייזרים, כמובן. והיופי זה שגם פה הם נותנים, רואים ציורים שאנשים עשו של החייזרים וכולי, וגם פה, בכל פעם שמופיעה איזושהי צורה קצת עגולה בציור, אז שומעים את הקריין אומר, נדהמתי מהאופן שבו הם תיארו באופן מדויק את הצורה הגיאומטרית הזאת. שאתה רואה, הם פשוט ציירו... מה שנראה כמו שתי סוגריים ענקיים, והלבישו על זה את התמונה של הטורוס המסתובב הזה. מפה מתחילה הזליגה לאט לאט לכיוון של הקונספירציה, כי ישר יש מצעד של כל האנשים שהם אומרים שהם ראו חייזרים, ואיך באו מהממשלה, ואימו עליהם והשתיקו אותם, וגם הופיע מצעד של אנשים שלכאורה פיתחו מכונות אנרגיה חופשית, פרפטום מובילז, ואיך שנשרפה להם המעבדה, והממשל רדף אחריהם וכולי. גם פה, הם מציגים שני אנשים שנחשפו כרמאים. אני אשים את הלינק אם אין לי את השמות פה, אבל שני אנשים שהם אמרו, זה לא עבד מעולם, ופשוט גייסנו כסף, ואחד מהם גם ממש נשפט על הונאה, הוא היה בבית כלא.
הם מופיעים בסרט מדברים אל המצלמה?
לא, הם מראים את הווידאוים שלהם בתור שורת האנשים שפיתחו את זה.
ממש מטומטם, כי יש אנשים שלא, יש אנשים שלא נחשפו כאלה, או שיש להם דמייה, למה לא להשתמש בהם? איזה מין נסיעה מטומטמת זאת? אוקיי.
גם וגם וגם וגם.
אתה רוצה להגיד שאלה שעשו את הסרט הם ממש טיפשים?
זהו, אני לא יודע אם הם טיפשים, כי כל זה לא משנה. זה נראה נהדר על המסך, זה אנשים שנראים טובים.
למה אני אומרת ממש טיפשים? כי כמו שברק אומר, אם יש את האנשים שעוד לא הודו שהם הונו, למה לקחת שניים שכבר יודעים, מי שטיפה חקר, ש...
יכול להיות שהם אפילו לא יודעים שהם נחשפו. וזה לא משנה, זה ההסתכלות שלנו, זה ההסתכלות של ספקנים, לא של אדם מן הרחוב.
הווידאו שהם שתלו שם זה דוגמה וידאו מיוטיוב, אחר כך מישהו חיפש ומצא, הווידאו של המכונה שהם הראו זה וידאו מיוטיוב, לדוגמה. אז פה מתחיל לאט לאט להתגבר הנימה הקונספירטיבית, והממשל בעצם רוצה להסתיר את זה וכולי. כמובן שהם גם מעלים באוב את שמו של ניקולה טסלה, והם אומרים שגם הוא חקר אנרגיות גבוהות, וגם לא הפסיקו את המימון, ונשרפה לו המעבדה. הם שוכחים לציין שהמימון הופסק לו על תשדורות אלחוטיות שלא עבדו, בכלל בלי קשר לאנרגיה חופשית, ונשרפה לו המעבדה כי הוא ואדיסון היו במלחמת פטנטים אחד מול השני. הם פשוט לא מזכירים את כל זה, זה the man שעשה את זה, זה הממשל.
מאיפה אתה חושב שאדיסון הגיע?
אז זהו, ברק, אתה אפילו לא צריך להגחיך אותם, רק חכה. זה נהיה הרבה יותר רציני עוד מעט. ואז הם אומרים, אוקיי, אם אנחנו רוצים כל כך הרבה אנרגיה חופשית וכל כך קל להשיג אותה, הוא אומר, יש את הארגון הזה שעוסק בזה והארגון הזה, איך זה שזה עדיין לא קרה? כמובן שמשתיקים אותנו. חברות הנפט הם ביחד עם הממשל, והם גם מזהמות לנו את האוכל, וגם תאגידים, ככה ארצות הברית משתלטת על העולם, דרך כל התאגידים הענקיים האלה, והם כל הזמן מביאים את הסיפורים האנושיים ומדגישים עד כמה זה מנציח את הנושא של עבדים מול אליטה שולטת. עבדים מול אליטה שולטת, והאליטה השולטת כל הזמן מנסה לחבל בדברים החופשיים וה-unregulated וה-un-text האלה. שזה שוב, זה מאוד מדבר אל ה... אל ה... לב שלנו, אפשר להגיד. והם ממש, הם זורקים ממש במשפט, בכל מקום, איך זה שהילד, איך זה שאנשים לא ספקנים מספיק כדי לראות את התבנית הזאת. כמובן, כי קרן רוקפלר תורמת כסף למערכת החינוך שלנו, שמחייך תלמידים, מחנך תלמידים צייטניים, שרק אמורים להאמין למה שאומרים להם. משפטים נזרקים שם שלכאורה קושר את הכל ביחד. וכמובן שהאוכל הרע שאנחנו אוכלים יוצר סרטן, מה שרק יוצר עוד שוק לחברות התרופות, וכל ממציא סרטן שבא לעשות תרופה, אז גם אותו דמיין הממשל מכחיש ושורף לו את המעבדות וכולי, ושוב יש מצעד של כל הקוויקס של ריפוי סרטן שמופיעים על המסך.
ברזינסקי.
זהו, הם ממש עוברים דרך כל דבר אפשרי. עכשיו, אין להם זמן, כי זה המון דברים, זה המון תיאוריות קונספירציה, אז הם רק זורקים משפט על כל אחד מהם. אז לדוגמה, המשפט הזה של הרוקפלרס תרמו למערכת החינוך, ולכן מערכת החינוך יוצרת אנשים שלא חושבים על השיטה הכספית. פשוט נזרק שם into the mix. ומכל הדברים האלה, כל זה בסופו של דבר מבעבע לתוך הפירמידה הזאת של הבנקאים ואילי העון למעלה, לעומת האנשים הנדכאים שלמטה, כשהצבא והמשטרה מחפיפים את מרותם של העליונים אל התחתונים.
מה קרה לקופרטיבים?
אז זהו, הם יותר נדבקו על הבנקים, הם כל הזמן חוזרים לבנקאים. בהתחלה גם אותי זה הפתיע להם, כל הזמן נדבקו לרוקפלרס והרוטשילדים ועוד איזושהי משפחה, צ'ייסים, צ'ייס מנהטן בנק, אז משפחת צ'ייס, הם כל הזמן הדגישו שוב ושוב ושוב, ותהיתי באמת למה זה, כי אחת הקונספירציות העיקריות שהם באים לקדם, זה איך הפדרל ריזרב הוא בעצם כלי תאגידי של הבנקאים הגדולים, כדי לחבל בכל השיטה הכספית שלנו, שהיא כולה מבוססת על חובות, ולכן יש את כל הבעיות הכלכליות שאנחנו רואים. הם טוענים שהייתה איזושהי פגישה סודית, שכולם ידעו עליה, והיא כמובן פגישה סודית, באי בשם ג'קל איילנד, שבה ראשי הבנקים האלה ישבו עם החבר'ה של הפדרל ריזרב, והם ביחד ניסו לנסח את חוק הפדרל ריזרב, שהוא יהיה תאגיד פרטי תחת מטריה ממשלתית, ותהיה שם איזושהי קונספירציה ענקית. עכשיו, סתם כדוגמה לאיך גם זה שקר, לא שקר בדיוק, אבל הם לא אומרים שההחלטה שיצאה מהפגישה הזאת לא התקבלה בקונגרס בסופו של דבר, ומה שכן התקבל זאת החלטה שהופכת את הפדרל ריזרב לרשות ממשלתית, ללא כל מעורבות פרטית, ובדיוק נגד כל מה שהם אומרים.
פגישה כזאת באמת התקיימה, רק התוצאות שלה הן שונות.
היא לא הייתה סודית בכלל, זה כאילו, זאת פשוט פגישה.
כן, וגם יש להם בעיות. אנשים עשירים ואנשים משפיעים הרבה פעמים נפגשים ביחד. חלק מזה מוליד דברים רעים מאוד, חלק מזה הוא סתמי לחלוטין, אבל הם תמיד ידבקו לבילדרברגס ולעוד כמה כאלה שיש.
אז זהו, עכשיו, שוב, כל הדברים האלה הם נאמרים באופן יחסית כללי, ומאוד מדברים אל התחושה הזאת שהמערכת דופקת אותי, המערכת גם בנויה ככה שאני אף פעם לא אנצח, ויש הרבה דברים בזמן האחרון שהם משחקים על זה, והם אומרים, השיטה מסואבת מבפנים, אבל כל שאר הסרטים, או רוב שאר הסרטים שראיתי שהם עוסקים בזה, הם תמיד משאירים את זה ברמה הזאת. יש פשוט אינטרסים של בעלי ההון שהם מאוד שונים מהאינטרסים שלנו, והאינטרס שלהם זה גם להשאיר את השיטה הזאת על כנה, אנחנו צריכים ליצור אינטרסים שלנו לפרק אותה.
הם יוצרים לפעמים, הרבה פעמים, חיבורים, ויש הון ושלטון וכל הדברים האלה, זה דברים שאנחנו יודעים שהם קיימים והם בעייתיים, וזה משחק הזה לא רק ללב שלנו, אלא למציאות שכן קיימת.
אכן.
אנחנו רואים הונים יותר מודעים אליה בימים אלו.
אכן, וכל זה בסדר גמור, כאילו נעזוב לרגע את הנימה הקונספירטיבית מאחורי הכל, ואת חצי האמיתות שהוא אומר, כרעיון זה רעיון שהוא נכון, והוא מדבר באמת, כמו שאתה אומר, על משהו שבאמת קיים.
זה תמיד עצה טובה לא לסמוך על הממשלה, ולא לסמוך על התאגידים.
אבל, פה הסרט לוקח את ה-shade of gray שהוא הגיע אליו, והופך אותו לשחור טוטלי. הוא לא טוען רק את זה, אלא הוא טוען שהאליטה הכלכלית הזאת, יש לה, היא יזמה את המשבר הכלכלי על מנת לאגד את הכוח ולשלוט יותר טוב בעולם. ופה הוא לחלוטין מתנתק מכל תשתית ראייתית, למעשה יש ראיות סותרות לזה, כי גם הם נדפקו וכו וכו וכו. הוא ממש מתאר שהאנד גיים זה שליטה עולמית מוחלטת של קבוצות מצומצמות של אנשים, מוזכרת המילה אילומינטי, מופיעה פירמידה, הוא מראיין אנשים שאחרי זה כשבודקים עליהם הם מאמינים שיש זוחלים משני צורה ששולטים בממשלות העולם.
דיוויד אייק.
דיוויד אייק, כן. זאת בדיוק הנקודה. זה השלב שבו לאט לאט זה זולג וזה נהיה תיאוריות קונספירציה המטורפות לחלוטין. באמת יש קבוצת אילומינטי שמנהלת את ממשלות העולם. באמת יש, למרות שזה לא נאמר בסרט, הבן אדם שמקבל שם הכי הרבה זמן מסך, זה דיוויד אייק הזה שהוא באמת מאמין שהזוחלים שולטים בעולם, זוחלים משני צורה.
או שהוא מתכוון ליהודים.
כן, בדיוק. הסרט למעשה עוצר באחת הנקודות, והוא אומר, we're not anti-Semites, we're not saying it's the Jews. הוא ממש אומר, I'm not saying it's a Jew conspiracy. אני לא אומר שזה פרוטוקולים של זקני ציון. הפרוטוקולים באמת קיימים, אבל הקטע של זקני ציון ואנטישמיות זה פשוט הדרך שלנו, שלהם לסמם אותנו, שלא נראה את האליטה האמיתית ששולטת בהכל.
כן, כי לא תשמע, רפטיליאנס עוקצים את כולם, הם גם משני צורה, הם גם סופר חזקים, יש להם טכנולוגיה מתקדמת. לא, הם לא גדלו איתנו פה, הם מהחלל, לא?
כן, כן. זהו, אז הוא עובר דרך הכל, אגודת הגולגולות והעצמות, כל תיאוריות קונספירציות שאי פעם הייתה מקבלת חשיפה של איזה משפט וכולי, וכולם מוצגות בתור האנשים המאוד חזקים האלה ששולטים בהכל, זה באמת נהיה a shitstorm of crazy. פשוט הדברים נאמרים כל כך מהר, עם אנימציות כל כך יפות ברקע, שזה הכל כזה, לפני שאתה קולט מה באמת נאמר, עוברים לנושא הבא, והנה, והדרך שלנו לעבור לכלכלה בריאה, אז היא צריכה להיות כמו הטורוס הזה, שהראינו בהתחלה, שהוא יציב, הוא זורם, הכל נאמר מאוד מהר, עם אנימציות מאוד מאוד יפות, אבל בתכלס, אם אתה עוצר לרגע, ואתה מסתכל על מה שנאמר, זה תיאוריות קונספירציות מהסוג המטורף ביותר שקיים. האיחוד האירופי זה דרך לאחד את העולם כדי שיהיה יותר קל לשלוט בנו, והוא משתמש בחיסונים כדי להוריד את ספירת הזרע שלנו. זה ממש משפטים שנאמרים. אני יכול להמשיך, אני לא אמשיך, אני אעצור את זה פה. אני רק אומר לכם, למרות ההתחלה שנראית מאוד מושכת ולמרות האנימציות המאוד יפות, בסופו של דבר זה הר של שטויות מטורפות ומבעבעות מתחת לנושא. וכל הסקשן הזה הוא נגמר בזה של, אז במה הם לא שולטים? והוא עובר והוא מראה. בכסף הם שולטים, ויש כזה וי על כל הדברים, על הפד והכלכלה העולמית, וזה באמצעי התקשורת הם שולטים, והוא מראה תתתה. באנרגיה הם שולטים, והצ'קבוקס היחיד שלא מסומן, זה free energy. רק במיזמי אנרגיה חופשית ואינסופית הם לא שולטים, כי זה מפותח על ידי אנשים עצמאיים וקטנים. ולכן מפה נפתח הפרק של מה אתה יכול לעשות כדי לשנות את המצב, ואחד הדברים הראשונים זה לתמוך במיזמי אנרגיה חופשית האלה שמקודמים על ידי, והוא נותן שם שלושה ארגונים שמקדמים אותם.
ומספר חשבון בנק בסוף תתרום לי, וזה לכאן מגיע הכסף?
זה לא בוטה עד כדי כך, אבל הוא יוצר את הדבר הזה שאתה, כמו המיתוס של החוות האורגניות, שכדי להתנקם בתאגידים אתה חייב לתמוך בחוות האורגניות, שגם הם כבר מזמן נקנו על ידי תאגידים והם נולד. אז זה אותו רעיון, הוא יוצר לך את השחור לבן הזה בראש, שמה שנשאר ממנו זה כל מיזמי האנרגיה החופשית האלה, ששורפים להם את המעבדות ועוצרים אותם, ורק התרומה שלך תוכל להציל אותם.
מה התירוץ שלו לגבות חמישה דולר לראות את הסרט?
לא, תשמעו, זאת הפקה שעלתה הרבה מאוד כסף, האתר שלהם מאוד מרשים, הוא גם מוכר כוסות וחולצות וכולי, הוא מנסה ליצור איזושהי תנועה. ממש כמו הזיידגאסט.
כן, זה, אבל כמובן מבצעים את הטעות הקלאסית של כל תיאוריות הקונספירציות הגדולות האלה, זה לייצר ארגון שהוא מאוחד וכל כך, כל כך חזק ושולט בכל כך הרבה דברים, פלוס טכנולוגיה מתקדמת, ועדיין לא הצליח בכל האלף שנות היסטוריה של המין האנושי להשלים את המשימה הזאת.
שלא לדבר שהוא מאפשר לסרטים כאלה לצאת.
כן.
בינינו, אם באמת, זהו, הסרט הזה נראה, הוא משקר איפה שלא צריך, הוא מראיין אנשים מטורפים לחלוטין, והוא עושה משמש כל כך גדול, הוא הדבר הראשון שגרם לי להאמין בקונספירציה עולמית, כי אם הייתה כזאת, היא בדיוק הייתה מוציאה סרטים מטורפים כאלה כדי להשיח את הדעת.
זאת אומרת שצריכים עדיין אותי כאזרח קטן שיבוא ויהיה חלק מזה, ורק שכולנו נתאגד, יהיה לזה את הכוח האמיתי.
בוודאי, ושימו לב, חייזרים זה כמו אלוהים. הם באו פעם והם נתנו כל מיני דברים, אבל אם את רוצה שזה יקרה ממש, את צריכה לעשות את זה בעצמך. הם לא עכשיו יבואו ויפסיקו את הקונספירציה של הממשלה, או יציגו את עצמם לפני כל. לא, לא, רק הממשלה עדיין צריכה לשמור על הכל, למרות שהם עדיין באים ומנסים לעזור לנו. דה פאק.
והם באים רק ליחידי הסגולה, ורק להם מתגלים.
אז ככה, הייתי אומר שיצפות בסרט הזאת, זאת ממש חוויה מיסטית. אני אישית, באמת, אני שמעתי על התיאוריות קונספירציה האלה, אבל לא, זה הדהים אותי בסרט הזה עד כמה שפוי ומקצועי אתה יכול להיראות, בעוד שהמילים שיוצאות לך מהפה, אם אתה עושה לשנייה פאוז ומנתח מה באמת הטיעון שמושמע, הם פשוט טירוף מוחלט ועמוק כל כך.
לא טירוף, הם נובעים מהרבה הבנות שגויות. זה הכל. זה נשמע בהחלט מקרה שבו בעת צפייה בסרט, suspension of disbelief יהפוך אותך למטומטם.
כן, ואני שמח מאוד שאנשים לקחו אותו ברצינות, ויש די הרבה שהם פועלים, די הרבה, יש כמה עשרות שהם פועלים לעשות לו דיבנקינג, ומוצאים fact-checking על כל חלק וחלק בסרט, ו-fact-checking אמיתי, ואני אישית מרוצה מזה, ואני מקווה שהם יצליחו לחסום את הגאות הזאת, כי דוגמה, אני גיליתי שהזיידגייסט מובן, שיצאו כבר שלושה סרטים כאלה, הבמאי פיטר ג'וזף וכל זה, דווקא הצליח לגבש בסביבו תנועה של כמה עשרות אלפי אנשים, וזה מסוג הדברים שמהרגע שהדברים האלה נאמרים, הם לעולם לא ימחקו מההיסטוריה. גם בעוד 100 שנה, לדעתי, יהיו אנשים שיגידו, כן, אבל כבר אז ידעו ש... ויביאו את זה כמקור.
התנועות האלה, כמו אופנות, הן כן באים והולכות. זה נכון שזה יהיה רשום, ואנשים ישתמשו בזה בתור נקודה בדיונים הבאים שלהם, אבל זה יבוא ויעלם, ואני לא בטוח... תראה, מצד אחד זה מעולה שיש מקום מידע לאנשים תמימים שרואים את הסרט הזה ומוכנים להאמין שיש להם מקום ללכת ולבדוק את זה בצורה אמינה. מצד שני, כל ההתייחסות על זה רק מביאה את זה עוד לתודעה, בעוד שזה יכול להישאר בתור משהו נלעג וזניח, כמו, אני לא יודע מה, fucking Bigfoot, I don't know.
רק דבר אחד אחרון שאני רוצה להגיד לגבי זה, אנחנו תמיד אומרים, לא אנחנו, אומרים לגבי מה מבדיל בין קונספירציה ריאלית שגם קורית בעולם, לעומת תיאוריית מגה קונספירטיבית שהיא לא ריאלית והיא מבולה למחשבה קונספירטיבית שהיא מחשבה לא ביקורתית ולא ספקנית ואתה פשוט נשאר כלו בתוכה לנצח. הרעיון הוא שכל המגה קונספירציות האלה הן קורעות תחת המשקל של עצמם. אתה צריך להכניס פנימה כל כך הרבה גורמים ולתת להם מצד אחד כל כך הרבה כוח ובמקביל כל כך הרבה טיפשות וחוסר זהירות שזה פשוט קורס, זה נהיה לא לוגי. למעשה הסרט מנסה להתייחס לזה, ובדף פקט-צ'קינג שלו, וגם בסרט עצמו, הוא אומר, קחו לדוגמה את פרויקט מנהטן בארצות הברית. 130 אלף איש עבדו עליו, והוא הצליח להישאר כסוד גמור. הפרויקט לפיתוח הפצצה הגרעינית. אז שני דברים מיידיים שאפשר להגיד.
Hello, is anybody home? זה מה שאפשר להגיד.
שני דברים שאני רוצה להגיד, גם בזמן ההוא הפרויקט היו בו, הוא למעשה היה ידוע לכל מעצמות הציר, אנחנו יודעים שהסובייטים ידעו עליו, היו להם חפרפרות כמעט בכל היררכיה בו, למעשה גם הרבה אמריקאים מחוץ לגבולות הזה ידעו עליו, כי כולם סיפרו למשפחות שלהם, זה פשוט היה זמן מלחמה. אז הרבה אנשים שידעו על זה סתמו את הפה. לעומת זאת, מהרגע שהמלחמה נגמרה, כולם עמדו בתור רק לתפוס קרדיט ולספר על זה עוד ועוד. למעשה אותי זה הפתיע, הוקמה, היו כל כך הרבה פריצות ביטחון שדה, שהוקמה יחידה מיוחדת באמצע הפרויקט לצוד אנשים שמדברים על זה. וזה בתקופה שלא היו פלאפונים, לא היו מצלמות בפלאפונים, לא היה אינטרנט, וכבר אז זה היה כמו מסנן את הפרויקט הזה.
הוא לא מתייחס ל-9/11?
אני לא ציינתי את זה, אבל כמובן שיש התייחסות. הוא שוב, הוא מציג כל מיני דברים, ואז הוא פותר את זה ב- A growing amount of people believe that 9/11 was part of this. כנראה הוא מנסה ללכת בין הטיפות ולא להצבן יותר מדי אנשים. לכן גם הפסקה המיוחדת שאומרת, אני לא אנטישמי, תראו, בעצם אני אומר שלמרות שכל המשפחות שאני מציין הם יהודיות, זה לא מזימה יהודית, זה רק הפרונט של המזימה.
כן, פשוט יוצא ככה, זה לא שזה התחיל ו... ונוצר בגלל אנטישמיות.
כן, אז זהו, זה... וואו.
יפה.
עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מזמינים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שבהם או לא דייקנו או ממש טעינו, או אם יש לכם דברים להוסיף על מה שאמרנו. ואת כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו ב-www.sfxavir.co.il או בתגובות לפוסטים עצמם או באמצעות תופס צרו קשר. וספציפית בנוגע לשבוע שעבר, בתוכנית 85 דיברנו על ניוטון מול תורת היחסות, וציינו כקוריוז, או ציינתי כקוריוז, את העובדה שהסתדרנו נהדר רק על ניוטון. לדוגמה, הגענו לירח רק על ניוטון בלי תיקונים יחסותיים, וגם התייחסתי לקוריוז של העלו את הלווייני GPS הראשונים בלי תיקונים יחסותיים. שלומיקס ציין שני דברים בנוגע לזה. אחד, או שלא הובנו נכון, או שהוא לא הבין אותנו נכון. לא טענתי שאחרי ניוטון נפסק המדע והגענו לירח בלי שום התקדמות בשום תחום מדעי אחר, רק ציינתי שבנושא חישוב המסלולים, ניוטון, האירור בר שלו היו מספיק טובים על מנת להגיע לירח. לא התכוונתי ללעוג לא לניוטון ולא לתורת היחסות מצד שני. זה פשוט דוגמה לאופן שבו המדע לא באמת מוחק את כל מה שהיה מאחוריו בכל פעם שהוא מגיע עם תיאוריה חדשה, אלא אם אתה מנסה לפתור פאזלים שהאירור ברז שלהם מספיק גדולים, אתה יכול להשתמש גם במה שאנשים לפני הרבה זמן המציאו, וזה בסדר גמור. מרגע שפתרת פאזל, הפתרון הזה עובד תחת האירור ברז שמצאת. החלק השני שהוא אמר זה משהו שאני לא ידעתי, אני רק התייחסתי לקוריוז שהעלו את הלוויינים בלי תיקונים יחסתיים, הוא ציין שזאת הייתה החלטה הנדסית מודעת ומאוד הגיונית במבט לאחור, כי לא ידעו בדיוק איזה תיקון לעשות, אז העלו אותם, ראו את הטעות הנצברת, ואז העלו אליהם עדכון תוכנה עם התיקון שהם צריכים לבצע, שזה סיפור הרבה יותר הגיוני גם אם פחות משעשע.
סיפור יפה שאני שמעתי אותו מניל דגראס טייסון, הוא היה הפוך. שאמרו להם שמצטרכו, בערך מה שאתה סיפרת, אמרו להם שמצטרכו את התיקונים. אני שמעתי זה מניל דגראס טייסון, מנגד יש לי פה את שלומיקס. עד ששלומיקס יספק לי לינק, אני הולך עם ניל דגראס טייסון. שיסלח לי, זה לא מצ'וקקו, אבל זה לא מקור, המקור בר סמך הכי גדול, אבל אני לוקח אותו על פני שלומיקס, שאומר שלא, אמרו להם, הזהירו אותם שתהיה להם בעיה בגלל ההפרש מסה באטמוספירה, או בגלל הסיבוב, I don't know
why. התרחקות משדה הכבידה.
התרחקות משדה הכתובה, והם הצטרכו תקנים יחסותיים, והם לא האמינו שזה ישפיע ברמה מספקת, והם העלו את זה בלי, ואחרי זה הם נאלצו, וזה גרם להם בעיות, הם צריכים לתכנת דברים מחדש, והם צריכים לעשות את התיקון היחסותי הזה.
אז זה גם הסיפור שאני הכרתי.
יפה, אז נכון עכשיו, אני לא הייתי אומר, זה נכון לכאן או לכאן, יש לנו צד אחד, אני ואתה אומרים, אני לא יודע מה אתה שמעת את זה?
אני מניל דגראס טייסון.
אוקיי, אז אני וירון שמענו מניל דגראס טייסון דבר אחד, שלומקס שמע דבר אחר, אנחנו נצטרך לבדוק את זה לעומק בשביל להכריע.
אני סומכת על ברק.
לא, זה לא אני, אני גם מביא את זה מניל דגראס טייסון, ואני לא סומך עליו לגמרי, הוא נתון לכל אותם תופעות שלנו, כמו לשמוע סיפורים בצורה כזאת או אחרת, או לשחזר אותם לא נכון. אין שום סיבה בהכרח שאני דגראס טייסון לא טעה, או שאנחנו טעינו במה שאנחנו שמענו ממנו.
משהו אחד קטן בנוגע להבטחתי תשובה לגבי השליה. אז לא מצאתי באמת שום מקור מהימן מאוד, ושלחתי שאלה לשער. כן, לשלוח שאלות, אז אני, אם כאשר אקבל תשובה מאוד ברורה אני אומר, אבל אני כן אומר שכנראה טעיתי בקיצוניות שבה הצגתי את זה, כי כן, במקומות שמדברים על זה, אז מדברים על אם נשארים פירורים קטנים או חלק קטן מהשליה, יכול להיגרם נזק לרחם, לטווח ארוך אבל מדברים. אז אני מקווה שברגע שתהיה לי תשובה ממש ממש ברורה, כנראה שמה שאני למדתי עליו זה כשנשארת השליה עצמה ובמסה גדולה, זאת אומרת, לא מדובר בחלקים קטנים שבמקרה נשארו. אז זה... למדתי.
מגניב ללמוד. אתה רוצה לדבר על ישו?
כבר באמת או ספק סביר העליתי בתוך הטקסט את התיקון. האמת או ספק סביר מתוכנית קודמת נגע לחייו של ישו, וברק כבר אז קולד בולשיט, והוא אמר שמהמחקרים שהוא עשה, ההנחה שיש ישו היסטורי שלא מיוחסים לפחות חלק מהסיפורים ההיסטוריים שמיוחסים בברית החדשה, היא לא מבוססת כשלעצמה. היא מתבססת רק, או ההיבטים היותר משמעותיים שהם מתבססים בעיקר על החומר של הברית החדשה כשלעצמו, שזה כלום. זה כמו להגיד שהיות ומה שהופיע בתנך, אז הוא נכון. באמת ישבנו ביחד וחקרנו את זה, וגם אני חקרתי עבד, וזה נראה שהוא אכן צודק. אני קראתי ממקורות משניים, וגם לא הבנתי עד הסוף את מה שקראתי. אז כל האמת או ספק סביר הקודם שעשיתי was bullshit.
זאת אומרת, יש, יכול להיות איזו רמת סבירות כזאת אחרת, אבל אפשר לדון ברמת סבירות שהיה קיים כזה איש. עכשיו, זה דבר אחד, אבל מעבר זה יכולת להגיד על מתי בדיוק הוא חי, מה בדיוק הוא עשה, אין לנו כלום חוץ מטקסט שאנחנו יודעים שהוא מלא בפנטזיה, ואין לנו יכולת טובה להפריד בין פנטזיה ללא. ומי שטוען שיש לו, זה ה-Jesus Seminar, שבין השאר מחליט על הדברים האלה בהצבעה בעזרת חרוזים, בצורה דמוקרטית ולא מדעית, ומשתמש בקטריונים כמו The Embarrassment Criterion, שאומר אם יש משהו שכתוב, שהוא מביך לכותב או לדמות הראשית, אז הוא כנראה נכון. אני ממליץ על, להיכנס כבר להמלצות, פרק של Point of Inquiry, Robert M. Price, שהוא ספקן שהיה כומר, שיש לו ידע בתיאולוגיה ומיתולוגיה והיסטוריה ספרותית, והוא גם היה ב-Jesus Seminar, והוא מדבר על כל הדברים האלה. בעצם הסקנה היא, יכול להיות שהיה דמות כזאת, כנראה שחלק מהכתבים מבוססים על דמות מסוימת, אבל מה אנחנו יכולים להגיד על הדמות הזאת, זה כנראה בצורה ודאית או סבירה, 0%.
בכל אופן, אם אתם גם רוצים לספר לנו על דברים נוספים, הרחבות, רעיונות לתוכנית, טענות, מענות, כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות ב-www.spexavir.co.il. אנחנו ממליצים לכם גם להירשם לטוויטר או לקבוצה שלנו בפייסבוק, ולקבל עדכונים חמים כמה פעמים ביום, בנוגע לדברים מעניינים, שאנחנו חושבים שהם מעניינים לפחות. ועכשיו הגיע הזמן לפינת המטר ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות, והפעם ברק יאתגר אותנו.
נורא קשה הפעם, אבל גם גמיש. כן, בסופו של לילה ארוך נתקעתי על עובדות מעניינות לגבי נחשים.
Oh, man.
כן, וואו. יש דבר, אתה, זה לא מפסיק. פשוט לא מפסיק. אז יש לי 4, בגלל שלא רציתי לוותר על כמה, פשוט. זה לא פשוט, לא בשביל איזון או לנסות לעבוד עליכם יותר, פשוט. You gotta know this shit. אוקיי? אז ככה. 1. בעוד שהתמונה הקלאסית של הנחש מציגה שתי ניבים מרשימים, לרוב הנחשים יש למעלה מ-200 שיניים. 2. לנחש חוש ריח, כן, ועובד ככה. הנחש מוציא את הלשון, הוא תואם את האוויר, אבל אז הוא מושך את הלשון חזרה, הוא מכניס אותה למעין נדן או כיס שיש לו ב... נקרא לזה חך, אבל כיס שיש לו שמה, וזה האורגנל שבעצם כמו האף מקבל את האינפורמציה מהטעימה שלו באוויר, ואומר לו מה קורה. 3. בזמן עיכול רוב גופו של הנחש גדל, זאת מלבד המוח שנמצא בחזית של הגוף, והלב שמסתפק רק לנוע לאורך הגוף של הנחש בשביל לאפשר לאוכל לעבור. 4. ישנו זן של הנחשים הנקרא ברמיני בליינד סנייק, אשר משבט את עצמו.
משבט את עצמו זה אומר שהוולדות, או לא משנה, הנחשים הבאים, הם לא באים מזיווג, אלא פשוט אני משיל תא או משהו כזה, ומהתא הזה צומח נחש חדש.
שכפול גנטי ללא הזדווקות, אכן. ירון.
ליצורים עם דם קר יש לב? לא, הקטע עם הלב נשמע לי ממש ביזרי. אני חייב להגיד. כן, ליצורים עם דם קר יש לב.
טוב.
איפה יש לב של נחש? אני אגיד שזה השקר. איפה הלב של הנחש? כאילו, what gives?
אתה רוצה, אני יכול להגיד לך לידי הכללית, הם מסודרים לאורך הנחש, להבדיל מהסידור למשל שלנו. הם בערך עושים את אותם פונקציות.
אני אגיד שזה השקר.
Alright, ליאורה?
אם אני לא טועה לנחש, אפילו יש כאלה שיש להם שני לבבות.
Time Lord Snake.
אוקיי, אז ככה. הראשון הוא, אני לא בטוחה שהוא נכון. השני בין, הקטע של הריח, אני מכירה את זה, אני לא יודעת אם זה אגדה אורבנית או נכון, אבל אני יודעת שהוא מריח באמצעות הלשון. הנושא של הלב, דווקא אני אקבל את זה, אני יודע, מה שאני יודעת, שבזמן עיכול באמת, נחשים הם במצב צבירה במרכאות, במצב צבירה הכי נמוך שלהם. הם כמעט ולא זזים, הם זה, והשלישי פשוט כל כך מופרך שהוא בטוח נכון. ואני אומר שהראשון הוא שקר, אין לו מיליון שיניים קטנות, כי הוא גם, אין, זה או שיניים שיוצאות ונוקרות ו...
ואוהבו. אין, אתה אמרתי, לא מיליון.
לא, סליחה, אוקיי, לא מיליון.
מיליון זה הרבה.
טוב, אני אלך עם המטבע. אני חושבת שהראשון הוא שקר, למרות שאני בטח טועה.
אוקיי, אז את, ליאורה בחר באחד, ירון בחר בשלוש, תחיל משתיים. אז אכן נחש משתמש גם בלשון וגם באורגונל הנמצא בתוך נדן שיש לו בגוף, וכן, הוא מוציא החוצה, לכן הוא עוזר מאוד שיש לו את הפיצול הזה בלשון, ואז שהוא מחזיר הוא יודע לזהות מאיזה כיוון הגיע העניין. אוקיי, בוא נכנס נחזור לארבע עכשיו. כן, הנחש הזה אכן הוא כולו מורכב מנקבות, והוא אכן עושה שכפול גנטי של עצמו, זה נעשה על ידי בדיקות DNA. אני יודע להגיד שהוא גודל בצורה זהה, שזה שיבוט במובן הקלאסי, אבל זה בהחלט שיבוט במובן שאנחנו משתמשים בו היום.
כמו תולעים.
ומעניין שאתה אומר את זה, כי הם באמת נראים קצת כמו תולעים. הם מהנחשים האלה שחיים בתוך האדמה, ואוכלים ביצים של נמלים ודברים מגילים שכאלה, והרבה פעמים הם בלבלים אותם עם תולעי חול. הם ממש נראים דומים, רק שהם יותר שחורים, והם אכן נחשים. יש להם עיניים, ואני לא יודע למה נקראים עיוורים, יכול להיות שהם באמת עיוורים. אני משער שהם עיוורים, אבל יש להם עיניים. I don't know. אז כן, זה הזן היחיד של נחשים שיש את זה. שידוע, כן, מצאו את זה בעוד רפטיילס אחרים. Alright, עכשיו אנחנו בין 1-3. וואו. אוקיי, טוב, בוא נתחיל עם 1. בעוד שהתמונה הקלאסית של נחש מציגה שתי ניבים מרשמים, לרוב הנחשים יש למעלה ב-200 שיניים. זה אמת. זה אמת.
הייתי מוכן להפסיד כדי שזה לא יהיה אמת, אגב.
נכון? התוספת של השיניים, זה עושה רע מאוד. אני יכול, אולי זה הרגיע אותך, הם לא לועסים מהשיניים האלה, כי הם מכוונות כלפי פנים הגוף. זה בעצם אחד הדברים שנורא...
כדי שלא תוכל להימלט? מה?
שלא תוכל להימלט, וכדי שיכול לדחוף את הגוף של עצמו בניגוד על החיה שהוא אוכל. הוא צריך נקודת אחיזה בשביל לדחוף את זה פנימה.
Uncool.
It is uncool. מה שאומר ששלוש הוא שקר. אבל כרגיל ירון צדק מהסיבות הלא נכונות לחלוטין. יש לו לב. הוא אכן מסודר בהמשך. הוא גם זז. הוא יכול לזוז עד לאחד עד אחד וחצי מהגודל של הלב. בשביל לאפשר לדברים לעבור. אבל אבל הלב שלו גם גודל, הוא גודל עד פי שתיים ביחד עם שער הגוף, באפשר לאפשר עבודה מאומצת של העיכול. כן, בעיניי זה בכלל מדהים שמשהו חוץ מהצלעות והגוש גומי הזה גדל, אבל הרוב גדל פחות או יותר פי שתיים חוץ מהמוח. המוח הוא הדבר היחיד שלא גדל. מה שמעניין, אני נתקלתי בתופעה הזאת דרך כתבה שמצאה את המנגנון שבו זה עובד. זה מחקר כימי שמצא בעצם שאותם חלבוני שומן שהיו עושים לנו מחלות לב, הם שהם אחראים להגדלה הזאת ולתוספת תפוקה. למעשה הזריקו את זה לאחברים והצליחו לשפר את התפוקה של האחברים, תפוקת לב של האחברים במקרה הזה.
מה שמדהים בכלל בעיכול של הנחש זה שהוא מעכל את הטרף as is, אם זה הפרווה והעצמות והכל, הוא פשוט יש לו היכולת כימית שיש לו לפורר את הכל ברגע, אל תעשה כזה.
יש לו יכולת כימית להיות מגעיל ביותר. אבל אסתטי גם, באותו זמן. כאילו, אני שלחתי לאחרונה, אני חושב, בטח ראיתם את זה בצורה אחרת, של נחש שהכניס איילה. מה זה היה? זה איל, אבל איל, איל קטן אך בוגר. בערך פי שמונה מהגודל שלו. הוא נראה בערך כמו האיור המצחיק הזה של הנסיך הקטן עם ה... כן.
יש תמונה של נחש שיוצא ממנו בן אדם, שהוא אכל כאילו בן אדם שלם ומוציאים חלקים, אתם מכירים את
התמונה? בן אדם אפשר לפרק, אבל זה היה, לא, זה היה כאילו, יכולת פחות או יותר לראות את הצורה של ה... לא את הצורה ממש, את כל הרול הזה, אבל ראית כאילו את הנחש של את הראש הזה, כזה, הר כזה, כאילו, אין לך שום דבר שאתה אומר, you know what, this might be too much. I'm not sure, אני לא בטוח שזה עשה לי טוב כל כך לעיכול. מתחשב בזה שאני אהיה נייח אחרי זה לשנה. What the fuck? המצב קשה, חבר'ה. אז כל הכבוד, ירון.
הטיפשות הסיסטמטית שהיא מכווינה אותי למקום הנכון.
היי, מה שעובד עובד.
בנימה אופטימית זו. תודה רבה לכולם, חוץ מלברק.
They're slimy too.
ואנחנו נזכיר שוב, נעלה שריין את התאריך שני לשני, העלמותי כמובן, 2012, שבו אנחנו חוברים לרן לוי למפגש מאזינים לייב, חי, משהו כזה, ופרטים בהמשך.
אם אני בולע נחש, הוא ימות. אני רוצה לדעת מה קורה לנחש בתוכי, או בתוך בן אדם אחר, או בתוך חיה אחרת.
ברק, הנחש שלך בתוכי.
Oh yeah.
בברכת נחשים בתוך כולכם, תודה רבה ולהתראות.
תודה לך, אירון, לילה טוב.
לילה טוב.